טוב, תדבר ולול, שמונה פרקים. אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בעצם בשתי הגדרות. הגדרה ראשונה, תיקון מידות. מה היחס בין תיקון של קלקולים לבין השלמת החוסרים או השלמת החסר. וראינו שיסוד תפיסת היהדות זה שתיקון זה לאו דווקא תיקון של דבר שקלקול, אלא תיקון זה דבר שהוא נברא כחסר בטבע, בתכונה, והקדוש ברוך הוא ברא אותו לכתחילה בכוונה חסר, כי הקדוש ברוך הוא סומך על האדם שישלים את החסר וישותף איתו בהשלמת הבריאה. ולכן כשהרמב"ם אומר ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה, אז תיקון המידות זה לא אומר שיסוד המידות הטבועות בנפש האדם הם מידות רעות או מידות מקולקלות, אלא שהמידות הטבועות בטבע נפש האדם הן מידות טובות, אלא שהן חסרות מפני שהן בכוח וצריכות לצאת אל הפועל. ולכן התיקון הוא לא לתקן את הקלקול, אלא להשלים את החיסרון. ואותו דבר צריך להבין גם את המושג רפואת הנפש. רפואת הנפש זה לאו דווקא רפואת החולה, אלא רפואת הנפש הכוונה ביטוי של כוחות החיים בצורה חיובית, מה שקוראים היום גם בעולם הרפואה רפואה מונעת. דהיינו, אם אני אתפקד נכון את הכוחות, אז ממילא לא יהיו מחלות. חוץ מזה, אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שאין קלקולים, ואף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שאין מחלות. ולכן, ודאי שסעיף ב' של תיקון מידות ורפואת הנפש, זה יהיה באמת תיקון הקלקולים ורפואת המחלות. אבל היסוד, סעיף א', היסוד של תיקון המידות ורפואת הנפש, זה לא שנפש האדם ביסודה היא רעה, היא קולקלת, ולכן היא צריכה תיקון, אלא שנפש האדם ביסודה היא טובה, אלא שהיא נבריאה חסרה, דהיינו היא נבראה עם כוחות חיים פוטנציאליים בכוח שאדם צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל, ודווקא מפני מעלת האדם הקדוש ברוך הוא השאיר את הכוחות האלה כפוטנציאל בנפש האדם, כדי שאדם יהיה שותף בהשלמת הבריאה, ואז ממש יהיה דומה לבורא, מה הוא ברא, אף אנחנו ממשיכים לברוא בכך שאנחנו משלימים את הבריאה שהקדוש ברוך הוא. ועל פי זה אמרנו משפט יותר כולל, שגם העולם שלנו שנקרא על פי המקובלים עולם התיקון, צריך להבין אותו ברמה הזאת, שעולם התיקון זה לא עולם שהוא מקולקל ועכשיו בוא נתקן את תאונת העבודה של אלון, אלא העולם שלנו, עולם התיקון, הוא נברא עם כוחות חיים, לאו דווקא נפשיים, הוא נברא עם הרבה מאוד כוחות חיים, וכוחות החיים האלה ביסודם חיוביים, בין באדם בין בעולם, והתפקיד של האדם זה פשוט להוציא אותם מהכוח לפועל בצורה ישרה. לכן הספר הזה שמונה פרקים, הוא יעסוק בעצם בשני מסלולים. מסלול אחד זה בפרקים הראשונים יותר, איך באמת אנחנו מוצאים את אותם הכוחות באופן חיובי מהכוח אל הפועל, והחלק השני של הפרקים האלה יעסוק איך, אם לא הוצאנו נכון את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל, אז איך אנחנו מתקנים, אז איך אנחנו באמת מתקנים את המחלות או מרפאים את המחלות על גבי זה שלא תפקדנו נכון את הנפש. לכן הרמב"ם יגיד מיד ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה, וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות עוד לפני הרפואה מהמחלה, קודם כל הרפואה המונה, כמו שהרופא, כמו עוד לפני תיקון הקליקולים, קודם כל השלמת החסרונות, וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאו, כמו שברור שכדי שאדם יהיה מסוגל בכלל לרפא את הגוף, קודם כל צריך להכיר בכלל את הגוף, להכיר את האיברים השונים, את התפקודים הפוטנציאליים של האיברים האלה, איך הוא מבטא את התפקוד הנכון של אותו, של כל איבר, מה היחס בין כל האיברים וכו', ורק אחרי השלב של הכרת הגוף ביסודו, אחר כך שלבי תהיה, אם הגוף יצא מהסדר, אם יש מחלה, אם יש קלקול, אז מה מתקנים? איך מתקנים? איך אתה לא נותן תרופה לאיבר אחד שהיא גורמת נזק לאיבר אחר? אבל זה שלב ב'. לכן, וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאו, כולו, קודם כל, סך ההרמוניה בין החלקים, ב' וחלקיו, כלומר כל איבר מאיברי האדם, לא משנה אם הוא איבר חיוני יותר או חיוני פחות, איבר שנשמה תלויה בו או פחות תלויה בו, פנימי או חיצוני, אבל הוא צריך להכיר, בכל דבר צריך להכיר שני ממדים, גם כל חלק שממנו הוא בעצם כלול, או הוא חלק מהכלל שכולל גם אותו, וגם לא רק את הפרט הזה, אלא את כל ההרמוניה בין החלקים. לכן אם אני מכיר דבר רק כחלק מדבר גדול, אבל לא מכיר אותו, או להפך, מכיר רק אותו, אבל לא מכיר אותו כחלק מדבר גדול, אז יש לנו תקלה. לכן צריך להכיר בגוף האדם ובינינו בנפש האדם, גם את כל אחד מהכוחות לפני עצמו, ולכן הרמב"ם צריך לחלק את הכוחות לחמשת החלקים ויגדיר כל אחד מהכוחות בפני עצמו, ובית בסוף פרק הלך הוא בעצם יבר לנו מה היחס בין החלקים, כמו שכבר ראינו בפעם הקודם. לכן צריך שידע תחילה הגוף אשר יפעהו א' כולו ב' בחלקיו מה הם, רצוני לומר גוף האדם, ואחרי שיודע את כולו בחלקיו, אז וצריך שידע איזה דברים יחלו, איזה דברים יכולים לגרום למחלות, וישמור מהם. לזה קוראים רפואה מונה. ואיזה דברים יבריאו, איזה דברים יבריאו, הכוונה יתפקידו את הגוף הזה נכון, ויכוון עליהם. לפעמים גם יבריאו, זה לא רק שיתפקידו את הגוף נכון, אלא יבריאו אם הגוף לא תפקד נכון וחלה במחלה. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם, צריך שידע הנפש בכוחותיה, הנפש בכוחותיה בכללה וחלקיה, מה יחלה אותה ומה יבריאה. שימו לב, הרמב"ם פה מדגיש שלא מדובר על תיקון מחלות, אלא מה עתיד להחלות אותה. ומה יבריאה זה בשתי רמות, מה יבריאה א', שהוא באמת יתפקד את הגוף הזה נכון, ואם חס ושלום הגוף הזה תפקד לא נכון והוא חולה, אז מה יבריא באמת את הכיבוש. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם צריך שידע הנפש וכוחותיה בכללה וחלקיה, מה יחלה אותה ומה יבריאה. ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה: הזן, והוא נקרא צומח והמרגיש והמדמה והמתעורר והשכלי. אז אם כן, נפש האדם אחת, פעולותיה מחלקותיה חמישה: א', הזן, והוא נקרא צומח, במילים אחרות הם אומרים זה הצד הפיזיולוגי ביולוגי של האדם, שהוא בעצם האדם הצומח. פעם חשבו אנשי המדע שאדם גדל עד שלב מסוים, אבל משלב מסוים הוא נשאר סטטי באותו מקום, כי הגובה שלו, מידת הנעל שלו וכדומה נשאר קבוע. היום המדע יודע שכל הזמן האדם הוא מודל של התפתחות ושמיכה, תאים מתים, תאים חיים או נולדים וחיים וכו'. כלומר, יש איזה ממד שהוא כל הזמן צומח באדם, זה הצד יותר הפיזיולוגי הביולוגי, תכף נראה הגדרות לדברים. ב' והמרגיש, מדובר באופן מאוד כללי, נראה בהמשך את הדיוק של הדברים, מדובר על חמשת החושים שדרכם האדם פוגש את המציאות. חמשת החושים באופן כללי מחולקים לפי הרמב"ם במורה נבוכים לשלוש קטגוריות: שלושה חושים נמוכים, או הייתי אומר ככה, חוש אחד נמוך שהוא חוש המישוש, שלושה חושים בינוניים שהם חוש הראייה, השמיעה והטעם, והחוש העליון זה חוש הריח. חוש המישוש הוא החוש הנמוך ביותר מכמה סיבות. נגיד סיבה אחת, כי הוא לא ניתן לאיבר מיוחד, הוא לא ניתן לאיבר מסוים, לכן אדם יכול למשש בכל הגוף, הוא יכול למשש עם היד, יכול למשש עם הרגל, יכול למשש עם האף. דווקא מפני שהחוש הזה הוא החוש הנמוך ביותר, מצד אחד הסכנה בו היא הגדולה יותר, מצד שני היכולת לקדש אותו היא עמוקה יותר, ולכן חוש המישוש צריך מצד אחד להיזהר ממנו, מצד שני צריך לדעת שהוא צריך להיות שותף לבניין העולם. מעל לחוש המישוש, אולי בהמשך נדבר על זה יותר, מעל לחוש המישוש יש את שלושת החושים שיש להם איברים מיוחדים שדרכם מתגלים כישרונות חיים טבעיים: חוש הראייה דרך העין, חוש שמיעה דרך האוזן, חוש הטעימה דרך הפה וכו'. ומעבר לשלושת החושים האלה אומר הרמב"ם, חוש הריח. חוש הריח זה חוש יותר רוחני, לכן הוא נקרא ריח. זה חוש שהנשמה נהנית בו, חז"ל אמרו. לכן מוצאי שבת אנחנו צריכים קצת להשקיט את הנשמה מאובדנה, כלומר שהיא הולכת, הנשמה היתרה הולכת להיאבד מאיתנו עד שבת הבאה. לכן אנחנו במחות מנחמים את הגוף או את הנפש בכך שאנחנו נותנים לו איזשהו ממד שהוא לא רק ראייה וטעימה, שזה מנורי האש והגפן, אלא זה משהו מעבר לזה, שזה חוש הריח, שאנחנו מריחים את הבשמים וכדומה, כדי באמת להשלים מעין השלמה קטנה בנשמה היתרה שאנחנו הולכים לאבד אותה במוצאי שבת בקריפה. אבל אם כן, חוש הריח הוא חוש רוחני כשמו כן הוא, קצת יותר פנימי, קצת יותר עמוק. זה באופן כללי המרגיש. המדמה, כרגע נגיד מילה אחת, לא נפרק אותה כי היא מילה מאוד רחבה: דמיון. יש באדם כוח הדמיון, אולי נגיד כן, זה כוח הדמיון, זה שאיפות החיים של האדם, זה הסיכרון שלו, זה הפחדים שלו, זה הנפש הבהמית המדמיינת, זה להבדיל, הנבואה, עוד נדבר על זה באריכות. המתעורר, המתעורר זה הרצון, גם על הרצון יש הרבה מה לדבר, נגיד אולי שתי מילים, יש הרבה רצונות באדם, או הרבה סוגי רצון, יש שני רצונות בסיסיים בנפש האדם, רצון אחד שהוא יותר קרוב אל המהות של האדם, נקרא לו רצון פנימי, שבהמשך נסדיר יותר, רצון שהוא יותר קרוב למעשה, לפעולה, הרב קורא לו בכמה מקומות, הרצון המעשי. יש כמובן קשר בין הרצונות האלה, אבל כדי שנדע שיש יותר משני הרצונות האלה, אבל אלה נגיד שני רצונות בסיסיים, והשכלי. השכלי זה יכולת החשיבה, יכולת הניתוח, יכולת העמקה, יכולת לקחת הכרעה בין שיקולי דעת שונים, וכולי, אז לדרך אנחנו נראה קודם בהם. אם כן, נפש האדם אחת, חמישה צדדים, אנחנו מתחילים להבין, רק אפילו על פי ההקדמה שעכשיו אמרנו, מדוע באמת היו כאלה שאמרו שלכאורה יש חמש נפשות. כי מה הקשר בין הצד הפיזיולוגי-ביולוגי לצד הדמיוני שלנו? מה הקשר בין איך הכבד שלי מתפקד לבין זה שיש לי שאיפות להיות חכם? זה קשור אחד לשני. זה נראה בכלל לא רלוונטי. כי באמת לכאורה חמשת החלקים האלה, אומרים, חמישה חלקים שונים לחלוטין. לכן הוא אומר עוד פעם, נפש האדם אחת. בסדר? עד לכאן אנחנו רק קוראים, לא מסבירים כמעט. בסדר? אבל עוד פעם, חשוב לי להגיד, חמשת החלקים האלה, או חמשת כוחות הנפש האלה, הם חמישה כוחות שביסודם הם מתוקנים, ביסודם הם טובים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם איזה מין, או ברא באדם, ממד תפקודי, פיזיולוגי, ביולוגי, לא רוצה להגיד אוטומטי, אבל כמעט אוטומטי. לאדם יש אחריות מסוימת, האם המערכת האוטומטית הזאת תעבוד תקין או לא תקין. אדם קונה רכב, אומרים לו, תמלא דלק X בזמן נתון. תבדוק שמן, חסר תמלא שמן X בזמן נתון. מים בזמן נתון, נדור בצמיגים בזמן נתון, שמן מנוע בזמן נתון, וכולי. תיקול 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 90,000, וכולי. המערכת הזאת אמורה לעבוד אוטומטית. אני לא צריך להיות בתוך המנוע כדי שהוא יעבוד נכון. אני לא צריך להפעיל את המנוע. אני רק צריך לא להפריע לו. אני צריך לספק למנוע את מה שהוא זקוק לו. לכן זה לא נכון לומר, חס ושלום, כשלאדם הלך מנוע, איזה דפוק המנוע ששמו לי באוטו. זה לא נכון. איזה טיפש אתה שלא למדת איך מתפקדים, מנוע נכון. לא למדת כשחום המים, כשחום המנוע עולה, עוצרים באוטו ושמים מים. אחרת הולך מנוע. ברור. אז זה לא נכון להגיד כשהלך המנוע, כשהגיעה המחלה, שהמנוע ביסודו הוא דבר מקולקל. לא נכון. המנוע ביסודו הוא דבר מתוקן, אלא שהקדוש ברוך הוא שם אותו בכוח ואמר לי, תתפקד את המנוע הזה, נכון. אז זה נכון לגבי כוחות האזן, זה נכון לאלה אם כן חבר שלום, האדם נברא לכתחילה, אם זה בעיה פיזיולוגית, לא אז זה מדובר, כן? זה נכון על כוחות המרגיש, פה אולי צריך קצת יותר להתעכב. אדם יכול להגיד, למה הקדוש ברוך הוא ברא בחוש ראייה? העיניים שלי רק מספחות אותי, אני רואה דברים שלא צריך לראות אותם. למה קבוק נתן לי כוח שמיעה? אני שומע דברים שאני שומע אותם. חוש טעימה, יישוב, ריח. כוחות החיים האלה הם כוחות חיים חיוביים. לכן אני מתעקש לחזור על מה שאמרנו פעם קודמת. העולם הזה הוא עולם התיקון, לא כתיקון קלקולים, אלא כהשלמת חיסרון. שלב ב' תהיה, אם לא ישלמו חסרונות נכון, הופיעו קלקולים, נצטרך לתקן בתיקון. אבל התיקון הוא השלמת החיסרון, ולא תיקון הקלקול. לכן כוחות הזן והמרגיש, הרצון, הרצון של האדם יכול להביא אותו לקטסטרופה, אבל הרצון של האדם גם יכול לבנות את העולם. כנ"ל הדמיון, על זה לא צריך להכביר מילים בטח בדור הזה, וכנ"ל השכל. זאת אומרת, חמשת כוחות החיים האלה הם כוחות חיים חיוביים ביסוד. ולכן אדם שאומר לעצמו, הייתי מעדיף לוותר על אחד מהכוחות האלה, כי התוצאות המעשיות של הכוחות האלה גורמים לי רק נזקים, זה אדם שהוא כופר בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. הייתי רוצה לקרוא איזה קטע קטן מעין היה כדי להשלים את המשפט הזה. עין היה שבת א'. בבקשה.
יש סיפור על זה ששטן נכנס בדיוק אישה מאוד יפה לבית מדרש, והיה איזה רב אחד גדול שלמד, והשטן אמר שהוא מלחשיב אותו, והוא מסתכל, והוא פשוט בא ונקר לעצמו את העיניים.
זה מקרה קיצוני, הגמרא כבר אמרה, המדרש אמר, כיוון שנברא אישה, נברא שטן אימה. לא כתוב שהיא השטן. כתוב שיכולת הסטייה יכולה להופיע דף דבר. זה מקרה קיצוני.
לא, אבל מי פה ועד להקור לעצמך?
זה מקרה קיצוני. האם המקרה הזה נפסק בשלון ערוך? בוא נפסק. רבותיי, פסקה שאנחנו מזכירים אותה מדי פעם, אבל בהקשר הזה היא מאוד מאוד חשובה. אין היה שבת א', עמוד 16, זה ממש השלמה של מה שעכשיו אנחנו לומדים. אנחנו נשתדל להיות צמודים לרמב״ם, אבל לפעמים אפשר אולי קצת יותר להסביר את הדברים במקומות אחרים. אומר הרב כך, אין היה שבת א', עמוד 16, זאת פסקה כ', פסקה ארוכה, אני קורא בעמודה השמאלית בשורה השנייה. בסדר? כי פסקה מאוד ארוכה. אז העמודה השמאלית, פסקה שנייה בעמוד 16. השורה השנייה. והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואה. מהי ההנהגה, או מהו הסוד, מהו המנגנון האלוהי שהקדוש ברוך הוא על פיו, אם אפשר לומר, מחלק כישרונות בבריאה. לאיזה סוג של בריאה נתן כישרונות חלקיים, או נמוכים, ולאיזה סוג של בריאה נתן כישרונות עצומים, חזקים. אומר הרב, והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואה. הוא נותן את כל הכוחות בשפע רב לפי ערך כוח המקבל. הקדוש ברוך הוא חילק את הכוחות, את הכישרונות, את היכולות שהוא ברא בין הנבראים השונים, הכל לפי מדרגת המקבל. מכאן למדנו דבר גדול, שככל שמדרגת המקבל יותר גבוהה, המתנה האלוהית שהוא יקבל בדמות הכישרונות, כישרונות החיים, הם יותר רחבים. כמובן המסקנה תהיה שגם יותר מסוכנים. בסדר, רגע. והנה כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואה. הוא נותן את כל הכוחות בשפע רב לפי ערך כוח המקבל. כל הכוחות הטובים והרעים, שהם גם כן טובים. הרעים הכוונה כאן הפוטנציאל רעים. במקום אחרי הרב כותב קשים. כשיתוקנו, עוד פעם, כל הכוחות הטובים, א', ב', והרעים שהם גם כן טובים כשיתוקנו, ויהיו לשימוש הנכון והמועיל. עכשיו משפט חשוב מאוד. ואין זה ממידת ההנהגה האלוהית, זה לא מהאופי, מהתכונה של ההנהגה של ריבונו של עולם, לקמץ בכוחות הרעים ולמעד מותם. כלומר, לצמצם את נתינת כוחות החיים שיש להם פוטנציאל רע, פוטנציאל מחלה, פוטנציאל קלקול, לצמצם את אותם כוחות חיים בגלל שיש בהם סכנה. עוד פעם, ואין זה ממידת ההנהגה האלוהית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של טיפול מצידה. זה לא מההנהגה האלוהית לצמצם כוחות חיים שהם יכולים להיות כוחות חיים מסוכנים, כי אז אומר הרב שכפי מיעוט הכוחות וחלישותם, ככל שקדוש ברוך הוא ממעט את הכוחות או מחליש את הכוח לכל כוח, כן מתמעטת מתנת החיים והטוב הגנוז בהם הוא מוכן לעשות את זה. ככל שכוחות החיים מתמעטים, אז גם פוטנציאל הטוב שצריך לצאת דרכם מתמעט. המשפט הזה הוא משפט שבבינה נמונה הרחבנו עליו מאוד, כי הוא קשור לפסקה קודמת. מדוע הקדוש ברוך הוא, כן נסביר הרב, נתן דווקא בעם ישראל יצר הרע יותר גדול מאומות העולם, בין ברמת המידות ובין ברמת השכל. הרב מדבר על זה. אז יבוא אדם ויאמר, למה אנחנו צריכים את הסיבוך הפוטנציאלי הזה? תן לנו מתנות חיים קטנות. לכן, אדם שנקודת המוצא הבסיסית שלו לנפשו במובן של שמונה פרקים, בעקבות כישלונות, אני מדבר ברמה העקרונית, כן, ברמה המעשית, יכול להיות שכרגע צריך לצמצם כוח חיים מסוים מלבטא אותו, כרגע לא יודע לבטא אותו נכון, לא אמרתי שלא. אבל אני מדבר ברמה התפיסתית, ברמה השקפתית, ברמה העקרונית. אם אדם בגלל כישלונות מעשיים מגיע למסקנה שהיה עדיף שהקדוש ברוך הוא לא יברא בו כוח מסוים, כי הכוח הזה רק מסבך את החיים, האדם הזה כופר. כופר. הוא לא מבין את ההתחלה של שמונה פרקים. הוא לא מבין את יסוד השקפת היהדות. לכן הרב יגיד משפט הבא על עם ישראל. על כן בישראל נוצרו לכתחילה הכוחות ברוב עוז. כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, אז הוא ברא יצר הרע בעיקר בישראל ובתלמידי חכמים יותר מכולם. גם עם ישראל ביחס לאומות העולם, וגם תלמידי חכמים בתוך עם ישראל. כי מידת הכוחות, זה מראה על גדולת הנשמה, על התפקיד האלוהי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליה. לכן גם עם כוח המדמה או הרצון או השכל וכו', מספרים מתפקדים בצורה לא נכונה בגלל בחירתנו החופשית המקופלת, לא בגלל זה אנחנו נוותר על אותם כוחות חיים. בסדר? סיפור אמיתי, לא מצחיק בכלל. פעם בכמה זמן שיוצא לי לעשות את המעשה הבא, סיפרתי לפעם שהייתי באיזשהו שיעור ועם איזושהי תחושה חשובה, ובאיזשהו שלב הגענו לדון בסוגיות האלה, ואמרה איזה מישהי מהקבוצה שאין לה כוח לחדשות והייתה מעדיפה לא לשמוע מבזקי חדשות, ושאלתי אותה, האם היית מעדיפה להיות תרנגולת? אז היא אמרה, אתה יודע מה? זה רעיון לא רע. כן, תרנגולת עושה קוקורי, הוא מטיל לה בצע, מבסוטה מהחיים. היא לא יודעת שעוד מה תיפול קסם על הלום, איך הוא יודעת? היא לא שמעה מבזקי. נכון? אז שיפול לה קסם, היא לא רוצה מהחיים. שאלתי עוד כמה, אתם רוצות להיות תרנגולות? אמרו לי, האמת כן. טוב, הזדעזעתי מהתשובה, לקחתי דף A4, חיברנו על A4 שהיה גדול, כתבנו בכניסה לכיתה כאן לול של תרנגולות והדבקנו על הדלת. סיפור אמיתי. הפתק הזה, הדף הזה לא ירד מהכיתה איזה שבוע עד שהם השתכנעו שעם כל הפוטנציאל או שעם כל הכישלונות המעשיים, עדיף להיות אדם, עושה תרנגולת. לכן, סליחה שאני מדבר ברור מאוד. אדם שאומר, אפילו במצב חיים קשה, שאפשר אולי קצת להבין את זה, אבל אומר, הייתי מעדיף להיות תרנגולת, זה אדם שהוא כופר ביסוד האמונה. הוא כופר ברצון האלוהי, וממילא ברצון האלוהי לברוא אדם, וממילא ברצון האלוהי לברוא אדם, כי לאדם הזה יש אחריות, X ביחס לתיקון עולם, ועל כן הקדוש ברוך הוא שם בו את הכישרונות האלה. אז עד שאתה אומר, אני הייתי מעדיף לבטל על הכישרון, תגיד אני מעדיף, לבטל את הכישרון, נכון? לכן חמשת הכוחות האלה הם חמישה כוחות ששלושה עיקריים מהם, שהם יותר מבטאים במדרגת האדם, תכף נראה, שזה הרצון, הדמיון והשכל. יש גם לבעל חיים בשביל מידע את הכישרונות האלה, אבל ברמת אדם, כמובן זה כישרון מסוג אחר, הם הכוחות המייחדים את האדם דווקא בגלל מעלתם, והם הכוחות שיפילו את האדם. את האדם זה לא רק האדם הפרטי, האדם זה גם החברה, האנושות, ההיסטוריה, והם אלה שהם פוטנציאל להפיל את האדם דווקא בגלל מעלתם. בסדר, לכן הנקודה הזאת נקודה קריאה. נפש האדם אחת היא, ודווקא בגלל מעלת האדם היא במדרגה יותר עליונה מנפש שאר הבריאות. זה המשפט הבא. וכבר הקדמנו בזה הפרק שדברינו אינם המילה אלא חסרה, כן? בכלל צריך להתרגל שבלשון הראשונים, גם חלק מהאחרונים, הרבה פעמים גם במערל, המילה אלא היא חסרה, אינם רק. אז אנחנו אומרים אינו רק בזה אלא גם בזה, כן, אבל בלשון הראשונים הרבה פעמים זה בדיוק הפוך, אינו אלא רק. אתה יודע, כלומר, רק בזה בלבד. זה דבר פה. וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם רק בנפש האדם. הכוונה, שדברינו אינם אלא רק בנפש האדם. שדברם אינם, פסיק, רק בנפש האדם. שדברינו, סליחה, אינם, פסיק, רק בנפש האדם, ולכן גם הכוחות המשותפים כלפי חוץ בשיתוף השם, הזן והמרגיש לאדם ולבעלי החיים, הם כוחות חיים שונים אצל האדם ובעלי חיים, בגלל שנפש האדם אחת ובגלל ההשפעה של האחדות הזאת על כלל הכוחות. נקרא רק את המשפט הזה. וכבר הקדמנו בזה הפרק שדברנו אינם אלא רק בנפש האדם, כי כוח המזון שאיזון בו האדם אינו ככוח המזון שאיזון בו הסוס והחמור, אף על פי שגם הסוס וגם האדם יכולים לאכול את אותו אוכל. הייתי לוקח צלחת אורז, מניח אותה לפני סוס, מניח אותה לפני אדם, ונגיד שחז ושלום האדם הזה יש לו פה שהוא דומה לסוס, והסוס הזה יש לו פה שהוא דומה לאדם, ומצלם את שניהם תמונה אוכלים אורז, אז כדי כך שקשה לפעמים להבדיל ביניהם. אז הייתי אומר, הנה, האדם אוכל אורז והסוס אוכל אורז, ביחס לחלק הזן אין הפרש בין האכילה הסוסית לאכילה האדמית. אומר הרמב"ם, ודאי ברמה הביולוגית, תמיד היה חשובה, יכול להיות, עוד פעם, יכול להיות, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לפינה הזאת, יכול להיות שמבחינת הפיזיולוגיה, ביולוגיה, הניסויים שיעשו בעכברים יכולים להתאים לבני אדם. יכול להיות. יכול להיות שמבחינת התהליך הפיזיולוגי של עיכול האורז, ואחרי זה חלוקת החומרים השונים, והפליטה של הפסולת, יכול להיות שמבחינת התהליך הפיזיולוגי, אני לא אשמדע כדי להגיד את זה, אבל יכול להיות שיש, לא רוצה להגיד זהות, אבל יכול להיות שיש הרבה דמיון בין מה שקורה בגוף הסוסי ובין מה שקורה בגוף האדמי. יכול להיות. אבל, כאן אבל אחר, היות והזן הוא סעיף אחד מחמישה סעיפים, והיות בנפש האדם היא אחת, אז האכילה הסוסית היא שונה לגמרי מהאכילה האדמית. כי גם אם נגיד שברמה הפיזיולוגית יש איזושהי דמיון, איזשהו דמיון בין הסוס לבין האדם, היות והאדם מורכב מחמישה כוחות והסוס מורכב משני כוחות עיקריים, אז ברור שיש השפעה של שאר הכוחות על האכילה, ויש השפעה של האכילה על שאר הכוחות. ולכן גם לו יצויר ציור שהיום יגיש, היום יגיד לך איש מדע, אני כאן רוצה להכיר איזה קושייה, יגיד לך איש מדע, הרמב"ם כאן טעה, הממד הפיזיולוגי ביולוגי של חלק מבעלי החיים הוא דומה מאוד לממד הפיזיולוגי הביולוגי של בני אדם. נגיד לו, הרמב"ם לא טעה, הרמב"ם לא דיבר רק על הממד הפיזיולוגי, הרמב"ם דיבר על ההשפעה וההקרנה של כל הכוחות על הפיזיולוגי, של הפיזיולוגיה לכוחות. ויכול להיות, עוד משפט אחד, יכול להיות שההשפעה הזאת היא סמויה, כי כשאנחנו נבודד רק את הממד הפיזיולוגי, יכול להיות שפה נראה באמת התאמה או הקבלה בין הסוס לבין האדם. יכול להיות.
זה מה שמחפשים אבל.
לא, זה בדיוק
הטעות. השפעה של האוכל מבחינת הזן, והוא רוצה השפעה של האוכל מבחינת הזן, מבחינת הסוס. זה אותו דבר.
כל התורה שנקראת היום רפואה משלימה או בהתאות רפואה אלטרנטיבית, הגיעה להכרה כבר מזמן שנפש האדם אחת. כל מי שהיה פעם ראשונה אצל רופא הנקרא אלטרנטיבי, רופא משלים, שיצא מהפגישה הראשונה ושילם על זה כפול משאר הפגישות, היה בטוח שהוא בזבז את כספו. למה? כי א' לא טיפלו בו בכלל, ב' שאלו אותו שאלות שנראות לא קשורות לחלוטין. איזה צבע אתה אוהב, האם אתה חולם בלילה, מה עברת בהיסטוריה בשנים האחרונות שלך, וכולי וכולי. כל מיני שאלות שלא קשורות בכלל לכאב שלי בכף היד. זה קשור עכשיו לסוף. נפש האדם אחת. ולכן הנקודה הזאת, נקודה שהיום המדע יודע. בסדר? לכן אני רוצה רגע לקרוא את המשפט הזה. כי כוח המזון שאיזון בו האדם אינו ככוח המזון שאיזון בו הסוס והחמור. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, ולכן ארבעת החלקים האחרים משפיעים על הזן ומושפעים מהזן, שכמובן השכל בשונה מארבעת החלקים הוא הצורה של ארבעת החלקים שהם חומר, לכן ודאי שלמד השכלי יש השפעה על הזן מה שאין אצל החיה. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, ולכן במשפט הזה עכשיו אמרנו שלושה דברים. א', הזן משפיע על כל החלקים האחרים, כל החלקים האחרים משפיעים על הזן, זה החלק השני, חלק שלישי, והשכל משפיע על הזן מה שאין אצל בעלי החיים, זה החלק השלישי. והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. אומר הרמב"ם, ועוד חילוק פנימי לא להתבלבל פה, והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לה. כלומר, לא רק שיש חילוק בין האדם לבין בעלי החיים, אלא שיש חילוק בתוך בעלי החיים עצמם. זה חילוק שהוא פחות מעניין אותנו, למרות שמבחינתנו עכשיו הייתי עושה פה פוס והייתי אומר, כמו שיש חילוק בין הנשר לחמור, כלומר בין מדרגות שונות בבעלי חיים, שמדרגות שונות על ציר הכמות או ברמת המהות של בעלי החיים, כך יש הבדל במדרגת הנפש השונה בין מדרגות האדם, שזה גוי וישראל, אלא שפה זה הבדל תהומי על ציר האיכות. אבל למה אני לא רוצה לפתור בסוגיה הזאת? כי זה ממש בריחה משמונה פרטים.
הרב, זה מה שהסברת.
הרב חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות. נכון. שהנפש הישראלית שונה מהנפש הגויית. הרב אומר במקום אחד, שהשונות הזאת היא אפילו יותר, יותר שונה מאשר השוני בין הנפש האנושית לנפש הבהם, לנפש החיה. אבל את זה הרמב״ם כאן כרגע לא כותב. לכן אנחנו נהיה דבוקים לרמב״ם. אבל כדאי שנדע, כמו שהרמב״ם מבדיל בין הנפש האדמית לנפש החייתית, ומבדיל הבדלה פנימית בין הנפש החייתית השונה, למשל פה החמור והסוס, החמור והנשר, סליחה, כך הבדלי איכויות הרבה יותר משמעותיים יש בין נפש האדם לנפש ישראל. אבל אמרנו כבר בשמונה פרקים שהפרק הזה הוא מתאים לכל אדם, כי הפרק הזה לא מדבר בכלל על נשמה. ולכן הפרק הזה נכון בין ישראל בין לגוי, אף על פי שיש הבדל יסודי מאוד בין ישראל לגוי. בסדר, אבל לא נפתח את זה עכשיו, כי זה יסיט אותנו לשמונה פרקים.
בהמשך הספר זה לא נמצא?
בהמשך הספר זה לא נמצא. בפרק ח', בפרק הבחירה החופשית, הנבואה, שם זה יימצא, בפרק א' זה קצת יימצא, בפרק ד' גם קצת יימצא כשהגיע למצוות. אבל כרגע פרק א' פרק ב', זה ודאי שני פרקים, שהם שני פרקים, לא רוצה להגיד כלל אנושיים, אבל ודאי שיש בהם מכנה משותף רחב מאוד. בסדר? זה לא מדויק עד הסוף שאני אומר. אנחנו נראה בהמשך שזה לא מדויק עד הסוף. בסדר, רבותיי? כן, אז רק. נא דבר בכל רב.
בחורה ששאלה על הפוליטיקה
החדשה.
לא הבנתי, מה?
כמו
שאני
חושב,
אנחנו לא נוגעים בכל דבר
שקורה. מה שרציתי להגיד, שאדם שלא יודע להתמודד עם כוח חיים מסוים, למשל, רוב בני האדם לא יודעים לסדר את כוח המדמה שלהם נכון. כלומר, רוב בני האדם, כוח המדמה שלהם מדמה דברים לא נכונים. לכן, אחד, הכוח המדמה שלו הולך לכיוון של פחדים בכלל. בסדר? הוא חי בפחד, חרדות. אחד, כוח המדמה שלו מדמיין כל מיני דברים שהם פחות חשובים בחיים לזה שהם כן חשובים בחיים. סדרי עדיפויות שלו לא נכונים בחיים. חלק כוח המדמה שלהם יש להם שאיפות חיים שהם שאיפות בלתי אפשריות להשגה, כי יש להם פער בין דמיון לשכל, בין חלום למציאות. יש הרבה מה לדבר על הסוגיות האלה. אז אף על פי שהדמיון הזה יכול ליצור הרבה קלקולים, להגיד משפט כמו, או לחשוב מחשבה כמו, היה עדיף שלא יהיה לי בכלל כוח מדמה, כי הכוח הזה מסבך לי את החיים, המשפט הזה הוא משפט חמור. כי אם הקב"ה ברא באדם כוח הדמיון, זה אומר שהכוח הזה חשוב לבניין העולם, וכל אחד מאיתנו צריך להשתמש בכוח הזה לפי שאיתו היחודית, כדי לגלות את הכוח הזה. זה מה שרציתי להגיד. עזוב פוליטיקה, זה לא עזוב פוליטיקה.
מה שרציתי להגיד זה רק ש...
רציתי להגיד שכוחות החיים העצומים שהקדוש ברוך הוא שם בנפשו של אדם הם פוטנציאל סכנה גדולה, והרבה פעמים יביאו אותו לכישלונות מעשיים. והתפיסה עקב הכישרונות המעשיים שהיה עדיף לוותר על הכישרון באופן עקרוני, התפיסה הזאת היא תפיסה חמורה ביותר לפי השקפת היד. אני לא רוצה להסתייף יותר מדי, אבל גם אצל חוזר בתשובה מצוי, מה זה חוזר בתשובה? היום זה זרמים שלמים של חוזרה בתשובה. שיש כוחות חיים פוטנציאליים באדם, רוב, אולי רוב מוחלט כמעט, של אותם כוחות חיים גורמים לנזקים קשים, ולכן עדיף להתרחק מהכוחות האלה. אתה לא יכול לבטל אותם כי סוף סוף לא נברא אותם, אבל אתה יכול לשים אותם כרגע בפינה, לחוס אותם למחסן, לשים שלושה מנעולים, להגיד לא להתרוב. זהו. זאת עובדה. זאת עובדה. לכן אני מדבר על זה. למה אני קצת מסתייף מהרמב"ם? כדי שנבין שנפש האדם אחת, ודווקא אחת שכוללת את כוחות החיים על הכספים האלה. סתם השיבורי הרצון, דמיון, שכל. עכשיו רגע, אנחנו ברמה קופית, לא ברמה אנושית. אנחנו התרגלנו למצב שיש לנו כוח המדמה, אבל תחשבו רגע איזה סכנות יש בכוח המדמה הזה. כוח הרצון הזה או כוח השכל הזה. ואיזה מניעה של סכנות היינו יכולים להימנע מהן אם לא היה לנו את הכוחות האלה. תחשבו רגע על זה. אנחנו באמת חיים היום בדור מדמה מאוד. הרב כותב את זה בספר הרבה הרבה מאוד מקומות. כוח הדמיון חזק מאוד. כוח הדמיון הרבה פעמים כשהוא מגיע לביטוי מעשי, מה שנקרא טכנולוגיה, הוא פוטנציאל חורבן העולם. פצצת אטום, פצצת גרעין. תחשבו מה היה קורה אם לא היה כוח מדמה באדם. כמה נזק פוטנציאלי היה יכול להימנע מן האדם ומן העולם. אז אולי השאיפות שלנו יותר קטנות, החיים שלנו יותר, איך נקרא להם, טכניים. בסדר. יכול להיות שהנזק לא שווה את התועלת. יבוא אדם ויאמר, אוקיי, בסדר, לא צריך לשכנע אותי. אני רק אומר, עובדה שלא מעט אנשים ככה חושבים. בפרט אנשים שרוצים להיות קרובים אל אלוהים, שהכוחות האלה יכולים להסיט אותם מהם. זאת עובדה, מה אתם מזכים במציאות? זאת עובדה. ברור, חייבי, כוח המדמה, אם אנחנו לא ניצור לו גבולות, אז אנחנו נהיה יודע את זה. לא לבטל או לצמצם את הכוח מעבר למה שהוא צריך. אני מרגיש שאני סוטה עכשיו מהרמב"ם, אבל כדי לחדד את הנקודה, אני רוצה להגיד עוד משהו. הרב הירש, בשיטתו הפרשנית, למד אותה שנה שעברה, אחד העקרונות בפרשנות, בפירוש שלו, זה למצוא שורשים קרובים בלשון הקודש, לראות את המשותף ואת המפריד. אומר הרב הירש, למצוא את השורשים בלשון הקודש, למצוא את המשותף בין השורשים השונים ואת המפריד. אז הוא למשל, כשהוא מדבר על סוגיית החינוך, כמדומני זה בראשית י"ד י"ד. פרק י"ד פסוק י"ד. והיה רק את חניכיו ילידי ביתו, שם הרב הירש פותח פעם ראשונה את סוגיית החינוך. אז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שורש חנך חת נון ח קרוב לשורש חנק חת נון קוף חניקה, קרוב לשורש ענק עין נון קוף, קרוב לשורש ענג עין נון גימל, ועוד כמה שורשים. אומר הרב הירש, מה זה חינוך? חינוך, כידוע, זה להוציא מהמתחנך את הכוחות הפוטנציאליים שלו מהכוח אל הפועל. כלומר, כל אדם יש לו את חמשת הכוחות האלה. בישראל יש את הנשמה, כל אחד יש לו קווי אופי, כישרונות ייחודיים בתוך חמשת הכוחות האלה, ולכן המטרה של המתחנך זה להוציא מהמתחנך את מה שנמצא פוטנציאלית בתוכו. מה שרש"י אומר שם בראשית י"ד, חינוך, הגדרה של חינוך, והוא הכשרת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד. כלומר, כל אומנות שנבריאה, כל גולה שנבריאה, יש איזה עתיד שהיא צריכה להיות בו, כלומר שצריכה לממש אותו, והתפקיד של המחנך לחנוך משהו זה לעזור לו להכשיר את אותו אדם או כלי לאותה אומנות, לאותו תפקוד, לאותה הופעת חיים שהיא אמורה להיות כזאת. כמו שאמרנו פעם, שאם אני לוקח צלחת חרס שיצא מהמפעל ואני עושה מן הצלחת מעופפת ומעיף אותה, מה יקרה לה? שהיא תעוף? או יותר נכון שהיא תנחת? היא תישבר. האם זה נקרא שחנכתי את הצלחת? לא. למה? כי האומן שברא את הצלחת הזאת, שיצר אותה עכשיו, זה לא היה העתיד שהצלחת הזאת עתידה לעמוד בה. העתיד שהצלחת הזאת אמורה להיות זה כלי קיבולי אוכל. לכן ברגע שהפכתי אותה לצלחת מעופפת, זה לא נקרא חינוך. מתי אני יכול להגיד שחנכתי את הצלחת? בפעם הראשונה שהיא שימשה ככלי קיבול לאוכל. זה נקרא לחנוך. לכן אומר הרב הירש, נפלא, כדי להיות אדם מחנך או כדי להיות אדם מחונך, לא משנה כרגע אם אתה פה או אתה נפל, אתה חייב לבטא את מה שיש בך ולא לבטא את מה שאין בך. כלומר, הצלחת הזאת אין עניינה להיות מעופפת, ולכן כל חינוך יש בו חניקה, כל חנך יש בו חנק. אתה חונק את מה שאתה לא. אבל אם החינוך הוא נכון, אומר הרב הירש, אז אתה לא חונק את מה שאתה כן, אתה מסלק מהאפשרויות את מה שהמתחנך הוא לא. ולכן בזמן שהחינוך הוא נכון, ברור שמצד אחד הוא יבטא את מה שכן, מצד שני ברור שהוא יחלוק את מה שלו. למשל דוגמה מצוינת, אם אדם בונה מבנה ארבע קירות, רצפה ותקרה, ונגיד שאני בניתי את המבנה הזה, והמבנה הזה הוא היה מיועד לקיוסק, בסדר? יפה. ברגע שעשיתי חנוכת הקיוסק, חנקתי את הקיוסק מלהיות למשל כיתת לימוד, מלהיות מקום מגורים, חדר מגורים, מלהיות דיר לכבשים וכו'. אז נכון שחנקתי עכשיו את הקיוסק, הוא לא יכול להיות עכשיו בית מגורים, הוא רק עכשיו חנות, בסדר? אבל המגמה שבגללה האדריכל והקבלן ואני בנינו את החדר הזה, זה כדי שהוא ישמש כקיוסק, לא כדי שהוא ישמש כבית מגורים. אז יבוא אדם שרואה עכשיו את חנוכת הקיוסק, מה יגיד? חנקת את הקיוסק. לא חנקתי את הקיוסק מלכתחילה, הוא לא נוצר להיות בית מגורים. מלכתחילה הוא לא נוצר להיות דיר. לכן אומר הרב הירש, אם החינוך הוא נכון, ברור שיהיו בו גבולות גזרה של מה שהמתחנך הוא לא, ולכן חנך קרוב לחנק. אבל אם החינוך הוא נכון, אז החינוך הוא בתוך הגבול שאתה נמצא בפנים. אומר הרב הירש, נפלא מאוד. מה זה שרשר? שרשרת בלשון חכמנו נקראת ענק, נכון? ענק או ענקה. מה זה ענק? ענק זה איזושהי שרשרת שמונחת על הצוואר, אבל היא לא חונקת, יש בה איזה מרחב. אומר רבי הירש, אם החנך הוא בגבולות גזרה נכונים, הוא חונק את מה שלא ומוציא אל הפועל את מה שכן, מוציא מהכוח לפועל את מה שכן, אז הוא נהיה, החנך הזה נהיה ענק ולא חנק. ואם זה מבטא את כל כוחות החיים, אז זה נהיה עונג. אתה מתענג בזה שיש לך ענק, בזה שאתה חנכת את מה שאתה לא, והוצאת מהכוח, חנכת את מה שאתה כן. טוב, שדורמם לדבר על זה. זה נפלא. גם מי שיחלוק על הגישה הפרשנית הזאת, על הקרבה בשורשי הקודש, ודאי שיודע שבחינת הרעיון יש כאן דברים נכונים. כל חינוך הוא כלפי חוץ נראה חניקה, הוא בכלל לא חניקה, הוא במקרה הרע ענק, שרשרת, במקרה הטוב הוא אפילו עונק. טוב, צריך לעבור תהליך לחינוך כדי להגיע למחינות האלה, אבל בכל אופן מה רציתי רק להראות מכאן, הנה אותה דוגמה. נפש האדם היא נפש חיובית, אנחנו רוצים להוציא את הכוחות החיוביים מהכוח אל הפועל, וכל הכוחות, כולל הכוחות המסובכים שבנפש האדם, הם כוחות חיוביים, ולכן כוח המדמה שבאדם הוא צריך להיות עונג לאדם, בלשון הרבי, כוח הרצון צריך להיות עונג, השכלי צריך להיות עונג. בתנאי שנגדיר כל כוח, נדע את סדר הופעתו, גבולות הגזרה שלו, מה צריך לצמצם אותו, איפה צריך לחנוק אותו, תחוש. בסדר, ברור או לא? ברור. סייב. של כוח.